שלום, בוקר טוב. מדבר ירחמיאל קרם. היום בחרנו לעצמנו את הנושא שנקרא תפילה. כשאני מדבר על הנושא שנקרא תפילה, צריך לדעת שזהו שם מוסד בעם ישראל במשך כל הדורות. זוהי תפילה שהתפללו בה האבות הקדושים. מופיע במסכת ברכות שהאבות תיקנו את התפילה. אברהם תיקן תפילת שחרית, האות השנייה של אברהם זה בוקר. יצחק תיקן תפילת שחרית, זה מנחה. אצל אברהם כתוב וישכם אברהם בבוקר. אצל יצחק נאמר ויצא יצחק לסוח בשדה צהריים. ויעקב תיקן ערב תפילת מעריב, האות השנייה של יעקב זה עין, זה ערב. אנחנו עם ירצה השם נשתדל קצת להרחיב בנושא הזה כפי שיערך לנו הזמן. אם מאזינים ירצו לשאול או להתעניין יוכלו לשאול, ואני מקווה שנוכל לענות, ואם לא נשאיר את זה לפעם הבאה. בכל אופן, אבל כדאי שאנשים יהיו שותפים לעניין. הנושא של תפילה נאמר לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי בפיך ובלבבך לעשותו. הכוח האדיר שיש לנו בתפילה שבפה זה כוח האדיר. אם היינו יודעים לנצל את זה, אם היינו יודעים להשתמש בזה, אם היינו יודעים לכוון בתפילה, אם היינו יודעים שתפילה היא אם כל חי, בתפילה היא יכולה להביא את בן אדם למעלות נשגבות ועצומות, אם היינו יודעים שתפילה יש בה ממידת האמונה, אם היינו יודעים שבתפילה היא בסייעתא דשמיא, אם היינו יודעים שהתפילה היא אותה תפילה שאנשי כנסת הגדולה תקנו והכניסו מחשבות, הרי הדברים האלו מקבלים מאוד מאוד חשיבות. ניקח למשל את חברת בזק שהכינה תשתית טלפונים, ואחרי שנים, אחרי שישנם החוטים מעבר לים וגלי רדאר, ואנשים מדברים ומדברים, אבל הם מדברים בערוצים ומדברים בצינורות שהכינו לנו חברת בזק. באותו נוסח אנשי כנסת הגדולה ישבו וחשבו על התפילה, ישבו וחיברו את כל נוסחי וכוונות התפילה, ואנחנו היום משתמשים בכוח הזה של תפילה כדי להעביר, כדי להביא, כדי לתת את ההרגשה הגדולה שיש לנו, וכמובן שלהתפלל לקדוש ברוך הוא גם בעת שמחה וגם בעת צרה, גם בעת מצוקה וגם בעת הודעה. אם אנחנו היינו רוצים להביא דוגמה של הכוח שיש לנו בתפילה, הייתי מקריא לכם פסוק בספר בראשית. ספר בראשית, פרשת ויצא, כשיעקב יעלה מבאר שבע לחרן, יעקב ברח מעשיו ויפגע במקום. אומר רש"י, ויפגע במקום, במקום הכוונה בהר המוריה כמובן, וירא את המקום מרחוק, ויפגע כמו פגע ביריחו. רש"י אומר פגע, ורבותינו פרשו לשון תפילה כמו ואל תפגע בי, ולמדנו שתיקן תפילת ערבית. ובכן רבותיי, אל תפגע בי. אתם יודעים למה תפילה נקראת פגיעה? כי תפילה היא כמו פגיעה. הקדוש ברוך הוא ברגע שמגיע אליו תפילה של יהודי, זוהי פגיעה, וזוהי פגיעת בול, וזוהי פגיעה שהיא יכולה לעשות. זה כמובן כמה שאדם יש לו יותר כוונה בתפילה ויותר סייעתא דשמיא בתפילה ויותר זכות אבות בתפילה ויותר מושגים של שבירת המידות בתפילה, אין לנו מושג את הכוח בתפילה. וכדי שנבין את העניין הזה, תאר לך, כתוב בפרשת המצורע שהמצורע הולך ואומר תמה תמה יקרא. המצורע הולך ואומר אני תמה, רבותיי אני תמה, וכתוב במדרש, רש"י מביא, כדי שאנשים ישמעו שהוא תמה והתפללו עליו. שואלים המפרשים, אם הבן אדם יודע להתפלל, לדבר, למה שלא יתפלל על עצמו? תפילת החולה היא הטובה ביותר. למה אנחנו אומרים שהוא צועק שאני תמה ואנשים אחרים מתפללים עליו, אתם יודעים מה התשובה? כוח של תפילה היא כוח אדיר, אבל אם אדם קלקל את הפה שלו, דיבר לשון הרע, מצורע זה מוציא שם רע, אם אדם דיבר לשון הרע, קלקל לו את זכות התפילה. ואם אדם קלקל לו את זכות התפילה, צריך שהוא יאמר אני תמה ואנשים אחרים יתפללו עליו. עד כדי כך למדנו מהו הכוח של תפילה. זאת אומרת, ויפגע במקום, התפילה היא פגיעה, ומקומו זה מקומו של עולם, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, המקום ינחם אותך, ואז התפילה והפגיעה היא פגיעה אדירה. ככה אנחנו צריכים לראות את הכוח שיש לנו בתפילה. וכמובן, אנשים רגילים לומר כשיש חולה בבית, הוא רוצה להרוויח כסף, אז תפילת הדרך, אז הוא מתפלל בכוונה. אבל סתם לא, וצריך להם לדעת שכל יום ויום, אם אדם מתפלל כמו שצריך, ואדם מכוון בתפילה, ואדם מגיע להרגשות של אנשי כנסת הגדולה, הכניסו בתפילה, הוא יכול להגיע לדרגות אדירות שיעזרו לו גם כן בלימודים, וגם כן בהצלחה, וגם בסייעתא דשמיא להינצל מפגעי הרחוב. זהו הכוח שנקרא ויפגע במקום. הייתי מרשה לעצמי, עד שמישהו מהציבור ישאל, להביא לכם עוד כמה מקורות על הכוח שיש לנו בתפילה, כדי שנדע. תארו לכם אדם שיש לו כוח ולא מנצל אותו, כמה מסכן הוא וכמה חבל הוא. אדרבה, יכול להיות חס ושלום שיש מצב נוראי שעל ידי התפילה אדם עושה יותר עבירות. אם אדם לא מכוון בתפילה ואדם רץ ואדם לא שם לב, אז הוא אומר שם שמיים לבטלה, שם שמיים לבטלה. אז מה עשינו פה? לכל הפחות שאדם, ואני לא מדבר עכשיו על הכוונות הגדולות בתפילה, של כוונות אחידה וכוונות תארי וכוונות, הלוואי שאנחנו נתפלל ונכוון מינימום שנדע שהזכרנו שם השם. כל מקום שאמרנו שם השם, שנזכור שאמרנו שם השם, רק הלוואי שנדע את זה. אם אנחנו נדע את זה, תאמינו לי שיראה שזאת עבודה. תפילה היא גם כן נקראת עבודה, עבודה של תפילה, כי פשוט הבן אדם צריך לעבוד, והקרבת אלוקים שיש לו בתפילה תלוי בכמה עבודה הוא השקיע, כמה כוונה, כמה מחשבה וכמה שם השם. אין ספק אם אדם מצליח להוריד דמעה בתפילה, הרי זה כתוב תפילה לעני, הרי אנחנו יודעים שיש שתי סוגי תפילות, יש תפילה באושר ויש תפילה לעני, ותפילתו של אני הקדוש ברוך הוא שומע יותר מאשר תפילה אחרת. ודאי שתפילה של אני היא תפילה יותר חזקה. יש אדם שעשיר, אבל כשהוא מכניע את עצמו, וכשאני אומר מכניע את עצמו, הוא מבטל את דעתו, אז זה נהיה תפילה לעני. וכשזה נהיה תפילה לעני, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לשמוע, כי כשיש פגיעה, הפגיעה היא בול. הנה למדנו את הכוח שיש לנו בתפילה, ולא דווקא כשיש מישהו חולה, רצים ומתפללים, רצים למקובלים, רצים לקברות. כשאדם יתפלל, כשאדם מתפלל חזק, אז לא צריך להגיע לכל הדברים שאחר כך הוא צריך לרוץ ולהתפלל. ניקח דוגמה אחרת, משה רבינו בעגל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל מה הם עשו, ומוישה רבינו ירד ושבר את הלוחות. מה אני אגיד לכם, דברים נוראים. שם נאמר דבר כזה, אומרת התורה בפרשת כי תישא, ספר שמות פרק ל"ב, מוישה רבינו הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא וידבר השם אל משה בלשון קשה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, מסו להם עגל מסכה והשתחוו לו וכולו וגומר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה דברים נוראים, בסוף פסוק מאוד מעניין, יוד, ואתה אני חלי ואיחר רבי בהם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול. אתם יודעים מה כתוב פה? פה כתוב דברים אדירים, אני חלי. מה זה אני חלי? מה זה המילה אני חלי? ובכן רבותיי, רש"י אומר ואתה אניח לי בפסוק י' פרק ל"ב פסוק י' אניח לי, כתוב אניח לי, מה הרי משה בכלל בכלל לא התפלל, אומר רש"י. עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר אני חלי, אלא כאן פתח לו פטר והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יחלם. רבותיי, כביכול אדם יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא בתפילה. תקשיבו היטב, אני חלי, זאת אומרת הוא רמז לו, אל תתפלל, אני חלי, אני חלי, אל תתפלל, כביכול הודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל לא יחלם. אתם יודעים איזה פירוש זה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני חלי ואל תתפלל. איזה כוח אדיר יש לנו בתפילה, אנחנו כמו פצצת אטום, יש לנו חומר נוטרוני, חומר אדיר בפה, ואנחנו לא מנצלים את זה. כמה תפילות ברוך השם יש לנו כל יום. ישנם אנשים שלא יכולים רחמנות לצנן להתפלל, ישנם אנשים שלא יודעים לדבר, אבל מי שיכול להתפלל, אם היה יודע איזה כוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חלי, כי אתה בתפילה יכול להתפלל. מה שיותר מעניין, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, ותדע לך אני עושה אותך לגוי גדול, מיד ויחל משה את פני השם אלוקיו. משה התפלל, אתם יודעים איזה כוח אדיר משה עשה פה? הרי אילו משה לא היה מתפלל, הוא היה בעל הבית, הוא היה כאילו האבא של עם ישראל, ועשה אותך לגוי גדול, הוא הבעל הבית, והוא האבא, והוא המנהיג, והוא המוביל, והוא הרב, והוא האבא. הולך משה רבינו, מתפלל כדי שעם ישראל יישאר, והוא לא יהיה האבא, והוא לא יהיה הגוי גדול. איזה דברים אנחנו לומדים על גדולי הדורות שלנו, בפרט על משה רבינו. אבל מה רציתי ללמוד מכאן? הניחה לי. מה זאת אומרת הניחה לי? תעזוב אותי, מה זה כביכול אנחנו יכולים לתפוס את האלוקים בתפילה? הנה למדנו דוגמה שנייה, כי בפיך ובלבבך לעשותו. ואני ממשיך הלאה, אין בעיות, ואני ממשיך הלאה. ובכן רבותיי, עוד מעט נראה, היום אנחנו ניקח רק נושא אחד, משום שיש המון המון נושאים בנושא של תפילה. אני נשתדל לעבור את כל הנושאים, אבל בואו נקרא דוגמה שלישית. אני לוקח את פרשת תולדות, ושם כתוב רבותיי שיצחק היה, אלה תולדות בספר בראשית, יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ואז אומרת התורה שיצחק היה אשתו הייתה עקרה, ויצחק היה עקר. אומרת התורה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה ויתר? רש"י, נתפצר ונתפייס ונתפטר. איזה מילים, נתפטר. כביכול אפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא. מקודם דיברתי איתכם שאפשר לפגוע בו, ויפגע, פגיעה, בול. אחרי זה דיברנו, אני חלי, לא פגיעה, אלא קושרים את האלוקים, כלומר, כביכול הכוח שלנו. עכשיו מה אני מספר לכם? נתפתה. יכולים לפתות את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא. איזה כוח אנחנו מדברים שיש ליהודי בתפילה, וכשאדם מתפלל נתפתה, יכול לפתות הקדוש ברוך הוא. איפה נשמע דבר כזה בעולם? איפה נשמע דבר כזה בעולם? אפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא? ככה אומר רש"י, נתפתה ויעתר לו השם. כלומר הוא מפתה. מה זה מפתה? צריכים עוד להבין. כמובן שיש לנו שאלה, אם מגיע לנו, למה צריך תפילה? ואם לא מגיע, מה תעזור תפילה? זה אני חושב שהיום לא נוכל כבר לעמוד כמובן. אבל בכל אופן היום אנחנו רוצים להסביר שאדם ידע מה הכוח שיש לו, איזה חומר נפץ שיש לו בפה, ואיזה כוח אדיר הוא מפסיד ברגע שהוא, או שמדבר לשון הרע, מפסיד את הכוח, או שברגע שהוא לא מכוון בתפילה עוד עושה עבירה. וכשאדם ידע שהדברים האלו הם דברים אדירים. אם כן, למדנו עכשיו ויפגע במקום, למדנו הניחה לי ונעמד ויצא, ואני ממשיך הלאה בספר דברים פרשת ואת חנן. בספר דברים פרשת ואת חנן נאמר דבר כזה, מוישה רבינו ואת חנן, פרק ג', ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך, אמרה נא ואראת הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. משה רבינו מתחנן, אלוקים, עשה לי טובה. אני רוצה להיכנס לארץ, לקדוש ברוך הוא לא רוצה, ואומר פסוק הבא, ויתבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עוד פעם ויאמר השם אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה אל תוסף? המדרש אומר שמשה רבינו התפנל כמניין ואת חנן. כמה זה במניין ואת חנן? תף זה 400, נון נון זה 100, 500, חד זה 8, 508, וב זה 6, 514, ואלף 515 תפילות. שימו לב, מוישה רבינו מתפלל 515 תפילות. אתם שומעים? 515 תפילות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, עצור, אל תוסף דבר אליי, אינני מבין, שימשיך הלאה. אינני מבין, שימשיך הלאה. מה יש? שימשיך הלאה לדבר. מה יש? אתם יודעים מה התשובה? נאמר לכם פירוש כזה שממש זה פילי פלאים. מוישה רבינו אילו היה מתפלל עוד, הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לשמוע. אתם שומעים? אילו משה רבינו היה ממשיך להתפלל, היה הקדוש ברוך הוא מוכרח לשמוע, והקדוש ברוך הוא לא רוצה להכניס אותו לארץ. לקדוש ברוך הוא היה מטעמים הכמוסים שמשה רבינו לא יוכל להיכנס לארץ, ומצד שני משה רבינו מפעיל את הפצצת האטום האדירה, ותפילה של משה רבינו זה תפילה כמו שצריך. אתם יודעים מה, אתם יודעים מה אומר לקדוש ברוך הוא? תעשה לי טובה אל תתפלל, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה אל תתפלל, אל תתפלל. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיתפלל? למדנו מכאן כוח אדיר. אם למדנו שבתפילה אפשר לפתות את האלוקים, אם למדנו שתפילה היא פגיעה, אם למדנו שתפילה זה הניחה לי ותופסים את האלוקים, עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה אל תתפלל, אתה שומע? אל תתפלל, כי אם אתה תתפלל אני אצטרך לשמוע ואני לא רוצה להכניס אותך לארץ, לכן אני מבקש ממך אל תתפלל. נו רבותיי, תגידו לי אתם, איזה כוח של תפילה. הלוואי שרק אנחנו קצת נכוון בתפילה. אנחנו כל כך, מה אני אגיד לכם, אני לא יודע אפילו לתאר לכם איך אנחנו מתפללים, איך צורת התפילה שלנו. אני אספר לכם סיפור קוריוז, ואז אחר כך נעשה איזה הפסקה קטנה לאיזה שיר קטן או לאיזה משהו דומה לזה, בסדר? אני רק אספר איזה סיפור אחד ואחרי זה נשאיר איזה שיר קטנה, בסדר כבוד המנחה? עכשיו תקשיבו אליי, איזה יופי. אולי אם אפשר איזה שיר על איזה תפילה, אם אפשר עם איזה שיר על איזה תפילה, תמצאו לכם בהקלטות שיר על תפילה, יהיה ברכה. אני מוכן לספר עם איזה סיפור. הייתי פעם אחת באיזה ישיבה והגענו לימים הנוראים, והיה דבר מאוד מעניין בעשרת ימי תשובה. ובעשרת ימי תשובה אתם יודעים שצריכים להגיד המלך הקדוש, וצריכים להגיד זוכנו לחיים, וכתוב לחיים, בספר החיים, כל מיני דברים שמוסיפים בין עשרת ימי תשובה. ואני זוכר שאנחנו בישיבה, או אותם בחורים בישיבה, אחד שכח פתאום לפי ההלכה, המלך הקדוש חייב לחזור, המלך המשפט מחלוקת שולחן ערוך והרמה. זוכרנו לחיים, לא חוזר בספר החיים, לא חוזר, ואני מקווה שרוב האנשים ששומעים יודעים את ההלכות האלו, אבל מעניין, הרבה, אתם יודעים, מדבר בישיבה, לא מדבר באנשים ברחוב, שכחו, זה שכח זוכרנו לחיים, זה שכח בספר החיים, כל אחד שכח משהו אחר. ואז אמרנו, זה לא עסק, עשרת ימי תשובה שאדם ישכח, אמרנו, בוא נעשה איזה עסק. לנו יש איזה קרן עזרה לילדים שמסדרים ילדים במוסדות, אמרתי בוא נעשה משהו עסק, שמתי קופה וכתבתי קרן עזרה לילדים, אמרתי לא, בוא נעשה עסק מאוד פשוט, כל מי ששוכח זוכרנו לחיים, כותבנו בספר החיים, בספר החיים שלפי ההלכה לא צריך לחזור, ישים שקל, נכון? צודק, מה יש? ישים שקל בקופה. אם שכח המלך הקדוש, 3 שקלים, למה זה צריך גם לחזור? 3 שקלים. נו רבותיי, אני רוצה רק לספר לכם בעולם הדמיון כמה כסף יכולנו להרוויח אילו כולם היו שוכחים כל הימים. מדובר ב10 ימים, 10 ימי תשובה, ישנם כל יום 3 תפילות, תכפילו 10 ימים ב3 תפילות, זה 30 תפילות. נניח שיש 6 אזכרות בתפילה, 30 כפול 6, אנחנו מגיעים ל-180 אזכרות, כן? 30 תפילות כפול 6, 180. ניקח את ה-180 האלו ונכפיל אותו ב-100 בחורים שהיו בישיבה, אנחנו נגיע לסכום אדיר של 18,000 שקל נוסיף במלך הקדוש, אפשר להגיד בסכום אדיר. נו, אמרנו, ודאי שלא כולם ישכחו, ודאי שלא כל התפילות. הלכנו להזמין קופות, וכל קופה נכנס 200 שקל, אמרנו, נזמין, בכל אופן, נזמין, אני יודע, 10 קופות, מה יש? ואז רבותיי, התחלנו עם המבצע הזה, עם הפרויקט, מי ששוכח, זוכרנו לחיים, בספר החיים, כותבנו, שם שקל בקופה. עכשיו רבותיי, לפני שאני ממשיך, אני רוצה לעשות לכם חידון. מה לפי דעתכם? כמה כסף עשינו באותם 10 ימי תשובה? מה אתם חושבים? כמה כסף עשינו באותם 10 ימי תשובה? ובכן רבותיי, תהיו בהלם, תהיו בהלם, בהלם. אפילו שקל אחד לא עשינו. אומר הבחור, מה? אני נראה לך שאני יכול את הלוקסוס הזה, כל תפילה להפסיד מספר שקלים? מקסימום אני מכוון, ריבונו של עולם, מקסימום אתה מכוון. סליחה, על מה התפילה הייתה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים על החיים שלך, על הפרנסה, הדברים הכי חשובים. הבן אדם שוכח, חולה, מטייל בכל מיני מקומות. אתם יודעים את הסיפור שמשגיח אחד בא לבחור באמצע שגמר תפילת 18, אמר לו שולם עליכם. אמר, כבוד הרב, אני כבר הייתי פה מתחילת התפילה. אמר לו, כן, שולם עליכם. אמר, מה שולם עליכם? אומר, אתה באת עכשיו מאמריקה, לא? אתה רטיילת עכשיו באמריקה, מה אתה... איפה אתה עכשיו הגעת? הייתי עלת בכל ארצות הברית עם התפילה שלך. עשה לו שולם עליכם. עשה לו שולם עליכם. איך אנחנו נראים בתפילה? צחוק. רבותיי, הבן אדם זוכרנו לחיים, בספר החיים שוכח. בעשרת ימי תשובה שוכח, אבל אם הוא צריך לשלם שקל אחד, 2 שקלים, הבן אדם זוכר. תגידו לי, נו, איזה פרצוף יש לזה? תגידו לי, איזה פרצוף יש לזה? והלוואי, הלוואי שנתחיל כיצד לכוון בתפילה, כיצד לנצל את הכוח של הפצצת אטום שיש לנו, כדאי לנצל את השם שמיים שנזכור, ואז רבותיי, הדברים האלה יבואו לניצול. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נעשה הפסקה זוטה, ורבותיי, נשמע איזה שיר יפה, שיר רגש אולי, משהו על התפילה, ואחרי זה, אם ירצה השם, נמשיך הלאה, בכוח של הפצצת אטום שיש לנו בפיך ובלבבך לעשותו. תודה. איך שאנחנו מתפללים, אנחנו ממשיכים על אותו עיקרון. ובכן, כתוב שהכהן הגדול, כשהוא יוצא מיום הכיפורים, ביום הכיפורים, מבית קודשי הקודשים, ואז כל עם ישראל מחכים לו, וכשאני אומר מחכים לו, כל עם ישראל ברטט, כולם בלחץ שהכהן הגדול יצליח, הכהן הגדול יוצא והשמחה, וכתוב במחזורים מה נאה היה הכהן הגדול כמראה חתן וכמראה הענן וכמראה הפרח. ציינו במזמור במחזור של ראש השנה ויום כיפור איזה הגדרות מעניינות ויפות כתוב על הכהן הגדול ביום הכיפורים, ומעניין מה הוא מתפלל. ואחד מהתפילות הראשונות שלו, שיהיה כמובן שנת גשומה ושיהיה יבול ושלא תהיה בצורת, ושלא, מה? שלא תקלקל תפילתם של עוברי דרכים. שלא תקלקל תפילתם של עוברי דרכים, כי תפילת העוברי דרכים מתפללים שלא יהיה גשם, כי הם ניזוקים. ואז בן אדם ואז הכהן הגדול עושה קונטרה כנגד אותה תפילה, ומתפלל שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים. הגע בעצמך, וכי הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתם של עוברי דרכים. איך פה? ראינו מכאן שוב פעם את הכוח של תפילה, שבן אדם מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת בדרך, ואני רוצה שלא יהיה לי ניזוק ושלא יהיה לי גשמים, וכדי שלא יתקלקל, כדי שלא יקלקל התפילה את עם ישראל, צריך הכהן גדול שלא תתקלקל תפילתם של עוברי דרכים. עד כדי כך הכוח של תפילה של אדם פשוט. ואני ממשיך הלאה. ובכן רבותיי, כתוב שהמדרש אומר ארבע פעמים נאמר בעצם היום הזה, נאמר בעצם היום הזה בן נוח ואשתו ובניו אל התיבה. כתוב במדרש למה בעצם היום הזה, לא בלילה, לא בחפזה, אלא בצורה שכולם רואים, כי אנשים היום אומרים אנחנו נראה לו. אם הוא ייכנס באמצע היום, לא ניתן לו להיכנס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בעצם היום הזה. ואצל אברהם אבינו כתוב, בעצם היום הזה נמול אברהם אבינו. באו כל השכנים וכל הגויים ואמרו, לא, אנחנו לא ניתן לו לעשות ברית מילה. ואברהם לא נמול בלילה, ביום, בעצם היום הזה, שלא יוכלו להפריע לו. ואנחנו יודעים שנאמר פעם שלישית שבעצם היום הזה יצאו, הוצאתי את ציבור בני ישראל מארץ מצרים, שלא יגידו בלילה יצאו ברחו כמו חתולים. לא, בעצם היום הזה המצרים לא יגעו בהם, והם יצאו בעצם היום. והמקום הרביעי, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בעצם היום הזה אני לוקח אותך, ומשה רבינו ימות בעצם היום הזה. גם כאן אומר המדרש שלא יגידו, אילו היינו יודעים שמשה רבינו צריך למות, לא היינו נותנים לו למות. ועל זה נאמר בעצם היום הזה. שואל רב חיים שמולביץ שאלה מאוד מעניינת.
נו?
יכולים בעצם היום הזה להבין בנוח שלא ייתנו להיכנס לתיבה? יכולים להבין אצל אברהם אבינו שלא ייתנו לו לעשות ברית מילה? יכולים להבין ביציאת מצרים שלא ייתנו לו, לא ייתנו להם לצאת, אבל בעצם היום הזה שלא ייתנו למשה למות וכי אדם שליט ברוח? ראינו בקהלת שלא ייתנו לו למות, הייתכן שלא ייתנו לו למות? הייתכן? ובכן רבותיי, אומר רב חיים שמולביץ, בעצם היום הזה יכולים עם ישראל להתפלל, ואם עם ישראל היו מתפללים משה רבינו לא היה מת. עוד פעם, בעצם היום הזה יכולים עם ישראל להתפלל, ואם בעצם היום הזה אז משה לא היה מת. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה, סליחה, ומתפללים כל כך הרבה על האנשים חולים והאנשים מתים, רגע סליחה, אם אתה אומר שהתפילה עוזרת, איך זה מסתדר בכל הדברים האלו? אם ירצה השם לקראת הסוף, אני מקווה שעל זה היום עדיין נעמוד. ואני ממשיך הלאה לבנות את המערכת, לבנות את הפאזל של הכוח שיש לנו בתפילה. הזכרנו עכשיו בהמשך את הנושא של תפילת כהן הגדול ביום כיפורים. אומרת הגמרא במסכת מכות, הרוצחים שהיו גולים לעיר מקלט, אדם רצח בן אדם בשוגג, והוא ברח לעיר מקלט כדי שגואל אדם לא יתפוס אותו, ומה הדין שלו? הוא חייב להישאר בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא קצת אחראי על זה שגדל כזה רוצח, כמובן בשוגג, אבל זה מה שהכהן הגדול סובל, כי הוא המנהיג של עם ישראל, וכתוב שהרוצחים האלו היו נשארים בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. זה הזמן, זאת אומרת שגואל אדם שם לא יכול להרוג אותו, וזה כמו עיר מחסה, עיר מקלט, ביטחון וזהו. כתוב רבותיי שהרוצחים האלו היו מתפללים, היו מתפללים שהכהן הגדול ימות, וכדי שהתפילה לא תועיל, או אולי שלא יתפללו, היו אימותיהם של כהנים גדולים היו מביאות כל מיני ממתקים ומתנות לרוצחים כדי שהם לא יתפללו על בניהם שימותו. אשמעתם? הם היו מביאים לרוצחים מתנות וכדומה כדי שהם לא יתפללו על בניהם שימותו. אני לא מבין, לא מבין אם אדם מתפלל, ובעצם הגמרא קצת שואלת על זה במסרת מכות, איך ייתכן דבר כזה? האנשים יתפללו על הכהן שימות? הייתכן דבר כזה בעולם? ראינו שוב פעם את הכוח של תפילה, והכוח של תפילה פורס ופורץ גדרים. ניקח עוד דוגמה, דווקא בשבוע שעבר מוישה רבינו אומר לאלוקים, כשדתן ואבירם רצו והתעסקו עם משה רבינו, ומשה רבינו קורא להם ואמרו לא נעלה, לא נעלה ולא נעלה. ואז רבותיי אומר מוישה רבינו לאלוקים, אל תפן אל מנחתם, אל תפן אל מנחתם, אומר רש"י, אל תשמע לקטורת שלהם ולתפילה שלהם. ולא הבנתי, לא הבנתי, וכי אם משה רבינו לא היה מתפלל, וכי הקדוש ברוך הוא היה שומע לתפילתם של דתן ואבירם, הייתכן דבר כזה בעולם? איפה נשמע דבר כזה? רבותיי, אין לנו מושג. כמובן שפה זה קצת קשה, זה קצת צריך להבין, בתמי תמי יקרא למדנו במצורע, ששם אדם לא יכול להתפלל וצריך שמישהו אחר יתפלל עליו, אבל איך שיהיה כתוב פה על תפן אל מנחתם. רבותיי, אחרי שלמדנו את הכוחות הגדולים האלו בתפילה, בואו נראה איך הגויים התייחסו לתפילה. אומרת התורה בפרשת חוקת, הכל בפרשיות השבוע שלמדנו, בפרק כ"א, וישמע כנעני מלך ערד, בפרק כ"א פסוק א', אומרת התורה, ויושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ויש ממנו שבי. וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. רש"י אומר, מי זה היה הכנעני? מי זה היה הכנעני? זה המלך, יושב הנגב. המלך יושב בארץ הנגב. אז מה אומר רש"י? תקשיבו היטב, שינה את לשונו לדבר בלשון כנען. זאת אומרת שהמלכי התחפש לכנעני כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת הכנענים בידם, והם אינם כנענים. זאת אומרת שעם ישראל התפללו, צריכים בתפילה לדייק בלשון. פעם אחד הלך בדרך והיה עייף, 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 ואומר, ריבונו שלם, אם היית יכול עכשיו לתת לי חמור עד העיר, הייתי מודה לך. לא עבר חמש דקות, פתאום בא איזה פריץ ואומר ליהודי, שמע, יש לי פה חמור קטן, סחוב את החמור הזה לעיר. אומר היהודי, תראה מן השמיים, ביקשתי חמור, אבל אני רציתי חמור לרכוב עליו, אז למה הוא נתן שחמור ירכוב עליי? אדוני, בתפילה צריך לדייק, להגיד מה אתה מבקש. הבן אדם אמר תן לי חמור, קיבלת חמור, היית צריך לומר תן לי חמור שאני ארכב עליו. והכנענים האלו היו יודעים שעם ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. אתם מבינים? זאת אומרת שהם רצו להטות את עם ישראל. זה לא היה הסוואה כמו נשק, כמו שהיום שעושים הסוואה כדי שלא ידעו, או מטוסי דמה.
אלא כדי שעם ישראל היו מתפללים והיו אומרים תן לנו את הכנעני, והם היו בעצם עמלקים. ואז עם ישראל יצא להם מן השמיים תפילה סתם, אם תיתן את העם הזה בידי וצועי צוות תופר, דברו דבר ולא יקום. אתם באים ואתם אומרים שעם ישראל יתפלל וישנה בתפילה, אתם יודעים מה כתוב פה? פה כתוב שהגויים של פעם ידעו שעם ישראל לא מנצחים רק בנשק, ולא מנצחים רק בסקדים, ולא מנצחים רק, מנצחים גם כן רבותיי בתפילה. אי אפשר להיות טיפש ולראות את המציאות שאלף אלף קטיושות בקריית שמונה ובגליל, ואף אחד, רק אישה אחת נפצעה, 39 סקדים במלחמת המפרץ, וכל הבניינים ורחובות שלמים נהרסו, ורק כמה, אחד, שניים נפטרו מהתקפת לב, וכי זה כוח של שבק, או של מוסד, או של צהל, או של אני לא יודע מי. עם ישראל זה עם אחר, זה עם שבנוי על תפילה, זה עם שבנוי על יראת שמיים, זה עם שבנוי על צניעות, ולא מה שברחוב חושבים, משבשים את כל המושג. הגויים של פעם ידעו שעם ישראל לא מנצחים אלא בתפילה. אז מה הם עשו? פטנטים לשנות את התפילה. הסוואה, לא להסוות נשק, לא להסוות ולשנות את הקרני לייזר, לא לשנות את הרדארים, אלא לשנות את התפילה. ריבוני שלא ילו, איזה כוח שיש בתפילה. וזה הגויים ידעו, הלוואי שאנחנו נגיע היום מינימום למושגים, מינימום למושגים, לדעת הכוח שיש לעם ישראל, ליהדות, לתורה, לצניעות. ריבוני שלא ילו, הגיע הזמן שאנחנו נחשוב קצת על הצניעות. וסליחה שאני קצת סוטה, כמה אני מפחד מהקיץ, כמה אני מפחד מפסטיבל הרד, כמה אני מפחד מכל הריקנות ברחוב. אומרים לי עכשיו בחדשות, יפן, יפן, יהודים, אנשים ביפן, בסטות, סמים, מה מעניין אותי יפן, יפן? פה בארץ 1.5 מיליון ילדים מסתובבים בחוסר מס, טוב חופש, אבל איפה הם מסתובבים? איזה תמונות הם רואים? איזה ביגוד? בלי ביגוד? איזה תמונה? איזה חיים אנחנו חיים? אסור לנו לצאת לא לאוטובוסים, לא לרחוב, אני לא מבין, בחושך על פני תהום. ככה צריך קצת להסתכל, קצת לפתוח את העיניים, קצת להתעורר, על מה אנחנו מחכים? כן רבותיי, היהודים, כתוב שהיהודים היו מנצחים בתפילתם. זהו גם תפילה היה הנשק שיהודים היו מתפללים בכל דור ודור. זה היסוד, היסוד הגדול ביותר להבין שאפילו הכנעני או המליקים, העם הכי גרוע, ידעו שעם ישראל משנה קצת דעתם בתפילה. אין ספק שאלו דברים גדולים 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 מאוד. אחרי שהסברנו כמה דוגמאות יפות וכמה דוגמאות, אנחנו מוכרחים עכשיו לדבר קצת אקטואליה עם דברים מאוד מעניינים. הסיפור קרה לי, ואני אספר לכם סיפור מזעזע. כשנפטר זיכרונו לברכה של וקסמן, אתם בטח שמעתם, היה חייל ישראלי שעמד בטרמפ ליד צומת עטרות, ליד יהוד, תפסו אותו ערבים ו... נפטר, וכל העם היה במצוקה ובתפילות בכותל, ומה שלא היה, היה התעוררות, ובסוף הוא נהרג. ואז פגש אותי חילוני אחד, נו 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 נו, מה עם התפילות שלכם? נו נו נו, מה דעתך, איך התפילות שלכם? ובכן רבותיי, תרשו לי לספר לכם באמת סיפור מעניין, אבל אולי לפני זה אני אשאל את המנחה אם הוא רוצה לעשות איזה שיר קטן, אם אפשר שיר קטן לפני הסיפור, כי זה סיפור מזעזע, כדי שנוכל עוד אולי עוד שיר אחד, ואז אני אספר להם את הסיפור. בסדר? בבקשה. אנחנו נעצרנו בסיפורו של הסיפור הטרגי של נחשון וקסמן זיכרונו לברכה, שאז ברחוב הייתה התעוררות, התלהבות, בסוף הוא נהרג, ואז אנשים שאלו, רגע, איפה התפילות, איפה עם ישראל ואיפה עוד כהנה וכהנה. כן רבותיי, אני מוכרח לספר לכם סיפור מה שקרה בארצות הברית בתקופה האחרונה, וזה יהיה בשבילנו מסר אם יוצא השם. בפילדלפיה, זאת עיר ליד ניו יורק, במשך בערך כשלוש שעות נסיעה, ישנה ישיבה שהישיבה קולטת תלמידים מכל ארצות הברית,
בישיבה שם לא נוסעים הביתה כל שבועיים שלוש כמו פה, שלושה שבועות או שני שבועות, אלא נוסעים פעם בחצי שנה, פסח וסוכות, ומגיעים מכל ארצות הברית לישיבה. והסיפור על תלמיד אחד שבא לישיבה דווקא ממשפחה ענייה, או לא נגיד ענייה, אבל בכל אופן משפחה מרובת ילדים, הגיע בחודש חשבן לישיבה בפילדלפיה. בחודש הראשון ישב, למד, ובחודש כסלו מתחילים הבעיות, מתחילות הבעיות, הוא לא מרגיש טוב, קוצר נשימה, אין לו תיאבון לאכול, והוא מקי, וכל הדברים שאנחנו לא רוצים אפילו לשמוע עליהם. ואז לקחו אותו הישיבה, סוף סוף הרחוב מהבית, לקופת חולים, ועוד פעם לרופא, ולרופא פרטי, ולבית חולים הר סיני, ומושכים את הזמן, הלוך, חזור, בצילומים. ואחרי חודש מודיע מנהל המחלקה בבית חולים הר סיני למנהל הישיבה, אני חייב לומר לך שלילד הזה יש גידול. הראש הישיבה או מנהל הישיבה נכנס ללחץ, מה זה בחור בלי הורים בישיבה, וההורים אפילו לא יודעים, לא הודעתי להם, והילד פה חולה ואנחנו מטפלים בו הלוך חזור. ואז הלך מנהל הישיבה אל רב העיר, שהוא גר בשכנות לישיבה, ואומר, רבי, יש לי שאלה אליך. יש אצלנו בישיבה ילד שהגיע ממקום רחוק בארצות הברית, אולי כמעט דנבר קולורדו, אני לא זוכר בדיוק מאיפה זה היה, והילד, לפי דעת הרופאים המומחים בבית חולים הר סיני, חולה, יש לו גידול קשה, ואנחנו אפילו לא הודענו להורים. מה דעתך? אנחנו מטפלים וכימותרפיה וכל, האם עלינו החובה להודיע להורים? סוף סוף ההורים לא יודעים. וזה שואל אותם רב העיר, למה לא להודיע? מה הצדדים שכן? אמרו, לא, אולי המסכנה האישה היא מטפלת בעשרה ילדים, והיא בנקר לא יכולה לבוא, והיא גם אין לה כסף לשלם את הבית חולים, ולמה נצייר אותה, ואולי אנחנו מטפלים. כל מיני דברים כאלו דנו, אם כדאי לספר ולא כדאי לספר. אומר לו רב העיר, תבוא אליי מחר, אתן לך תשובה. ורב העיר תלפן לבית חולים הר סיני, למנהל המחלקה שהוא מכיר אותו, ושאלו, תגיד לי, אותו בחור הזה מהישיבה שמטופל אצלכם, מה מצבו? אומר לו מנהל המחלקה, אני חייב לומר לך אדון רבי, אני מסופק אם התלמיד הזה יחיה עוד חודשיים. הרב שמע את זה, כל כך חלשה דעתו, ולמוחד בא אליו מנהל הישיבה, נו אדון רבי, מה עושים? אומר לו הרב, אין לי תשובה אליך, בוא אליי עוד שבועיים. ובכן רבותיי, היה טעות בדיאגנוזה של הרופאים, פשוט הם טעו בכל העניין. אחרי שלושה ימים הילד היה בחדר שלו, פתאום יש לו קושי נשימה, אין חמצן, אוויר, הוא קם מהמיטה, הולך ליד החלון, מתחיל להשתעל, והוא נחנק, לא עובר חצי שעה והילד נפטר בישיבה. הטרגדיה היא קשה, הילד שנפטר בישיבה בלי הורים, ואפילו לא אמרו לאמא שהילד חולה, תגיד לה שעומד, אוי אל תשאלו מה. ואז מנהל הישיבה הלך לרב של העיר, אומר, רבי, היום אתה חייב לעזור לי, היה טעות בדיאגנוזה של הרופאים, הילד נפטר. איזה טרגדיה, אומר להם הרב, למה אתה נותן לי כזאת עבודה קשה ללכת ולספר לאמא? למה אתם מעמיסים עליי כזאת עבודה? אומר לו מנהל הישיבה, רבי, אתה חייב לעזור לי, אני לא יודע משום מה הזנחנו את העניין ולא סיפרנו לאמא שהילד חולה, רבי, אתה חייב לעזור לי. הרב של העיר ראה את המצוקה של מנהל הישיבה, הסכים לקבל על עצמו את העבודה הקשה, והוא מרים טלפון לאמא, רבותיי, הדברים מזעזעים. הוא מטלפן לאמא, ולאט לאט הוא מספר לה שהילד שלה נפטר, והאמא פשוט התעלפה על המקום, אבל היד שלה לפתה חזק את הטלפון, כך בצורה כזאת שהיא נפלה, והטלפון ביד נשאר פתוח, והרבי שומע כל מה שנעשה בבית דרך הטלפון הפתוח. והוא שומע צעקות ואמבולנס ושחל ומכות חשמל וצעקות פציעות של הילדים. תארו לכם איזה בעולם הדמיון.
ואז הוא שומע צעקות מכאן, אחרי 20 דקות הצליחו להעיר אותה במכת חשמל, והאימא מתעוררת והיא מסתכלת ופתאום רואה את הטלפון ביד. היא נזכרה בכל מה שהיה והיא צועקת בצעקות היסטריקות בטלפון, לא לעשות את הלוויה עד שאני אגיע. וכמובן לפעמים היא יכולה להגיע בחצי יום או ביום, כי תפסת מטוסים בדיוק באותו יום, אז מטיסידה את המטוס שהיה באותו יום אחרי הצהריים, עד למוחד יום וחצי עד שהגברת הגיעה. אתם יודעים מה זה נפטר בישיבה, מי מדבר על לימודים, מי מדבר על מצב רוח, יום וחצי מחכים ללוויה וסוף סוף האמא הגיעה. כל הקהל מחכים, שם יש במה ויש מנחה, ושם היו אמורים לדבר ככה: משגיח של הישיבה, מנהל הישיבה ורב של העיר. בתור הספט עולה המנחה, ולפני שהוא מתחיל לדבר פתאום קמה האמא ואומרת שהיא רוצה לדבר 3 דקות. אבל אמרו לה, אבל פה נשים לא מדברות, זה לא רפורמי, פה נשים לא מדברות בלוויה. לא, אבל היא רוצה לדבר 3 דקות. המהומה הייתה גדולה, לא ידעו מה לעשות, היו במצוקה. אישה באה, אישה גלמודה, לא סיפרו לה שהבן חולה והיא רוצה לדבר. זה היה נורא. ואז התייעצו עם רב של העיר, והרב של העיר אומר: רבותיי, אני באופן כללי לא הייתי נותן לנשים לדבר בלוויה, אבל בגלל המצוקה ובגלל המהומה ובגלל האנדרלמוסיה ובגלל שבעצם אנחנו לא סיפרנו לה, הוראת שעה לפני משורת הדין, תקחו את זה בתור חד פעמי, תנו לאישה לדבר כמה דקות ונגמר. ואז האישה עלתה על הבמה ואומרת היא רוצה בשמה ובשם בעלה ובשם כל המשפחה להודות לישיבה, להודות לראש הישיבה, להודות למשגיח. היא רוצה להודות לבחורים על כל הטיפול שעשו עם הבן שלה, והיא מאמינה שהם טיפלו בה כמו שצריך, והם מאמינה שהם טיפלו בבן שלה והם עזרו לו את הכל. היא מבקשת סליחה מראש הישיבה שאין לה כסף לשלם את הטיפולים שהישיבה הוציאה בבית חולים הר סיני, וכולה מלאה תודה והודאה והוקרה לראש הישיבה. ופתאום פורצת האישה בבכי, בכי קורע לבבות, ואומרת: אבל לא אסלח לכם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. למה לא סיפרתם לי בטלפון שהבן שלי חולה? והאישה ממשיכה ואומרת: ואני יודע שאתם תגידו, חשבנו שאת לא יכולה לעזור, את מטופלת בעשרה ילדים, אין לך כסף לבוא, אין לך על מי להשאיר את הילדים, לא תוכלי לעזור, הילד מטופל היטב, נמצא בבית חולים תחת השגחה, אני יודעת שאתם תגידו. ואז הרימה את ידיה לשמיים ונשבעה ואמרה: ואני אומרת לכם, אילו הייתם מספרים לי שהבן שלי חולה, לא הייתי בא. אין לי כסף לשלם, ואני יודעת שהוא מטופל היטב, ואני לא יכולה להשאיר את הילדים שלי. עם כל זה, אומרת הגברת, לא אסלח לכם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אילו הייתם מספרים לי שהבן שלי חולה, הייתי מתפללת. ואם אישה מצעירה ואם אישה שבורה וקורעת לב ומתפללת מעמקי ליבה, הקדוש ברוך הוא חייב לשמוע, לא ייתכן שלא ישמע. וגנבתם לי את הזכות להתפלל, ועל זה אני לא סולחת לכם. וירדה מהבמה. הרבנים נכנסו להלם, פתאום הם תפסו את הטעות שלהם. הם התפלפלו, כן להודיע, לא להודיע, כן תצטער, לא תצטער, תוכל לעזור, לא תוכל לעזור. היא צודקת, צודקת, הייתה יכולה להתפלט, וזו הזדמנות שבן שוכב חולה, חולה הולך למות, אמא לא תתפלל מכל עמקי ליבה, יכלה להתפלל. איזה שטות עשינו. אומר מנהל הישיבה, גם אני לא מדבר. והישיבה הלוויה יצאה לדרך. איזה הרגשה, איזה טרגדיה ואיזה הלם בהי והלם באלף. מה אני אגיד לכם, זה לא יומה. תראה שהולכים בלוויה, בא איזה אחד תלמיד, לא נתי כל כך, נדבר קצת לרב שלי, אומר רבי, מותר לי לשאול אותך שאלה? אומר תשאל. למה לא דיברת? אבל לא שמעת? לא ראית מה שהיה פה? לא שמעת את הדברים שהגברת, איזה מושג קיבלנו, איזה תוכחה? לא שמעתי. נו, אז מה? רבי, אם הרופאים אומרים שאין סיכוי לילד לחיות, אתה חושב שהתפילה של האישה הייתה מועילה? ראה רבי שהתלמיד שואל שאלה אפיקורסית, אמר, תשמע, אני לא יכול להמשיך אותך עכשיו, אם אתה רוצה, תבוא אליי אחרי הלוויה ונמשיך את השיחה. ובכן, התלמיד הגיע אחרי הלוויה. מושיב אותו הרבי לפניו, בוא, אני אספר לך, תלמידי היקר, סיפור. ילד אחד בא אל האמא שלו ואומר, אמא, אני רוצה מציצה תרנגולת אדומה על מקל. אומרת האמא, אין לי. והילד בוכה, אמא, אני רוצה מציצה תרנגולת אדומה על מקל, אין לי. לכי לסופר, יום שלישי אחרי הצהריים, הסופר סגור, והילד מטרטר והאמא לא נותנת, ופתאום האמא רואה שהסוודר של הילד קרוע, מחליפה לו סוודר. והילד אומר לו, אמא, אני רוצה מציצה תרנגולת אדומה על מקל. והאמא רואה שחסר לו כפתור בחולצה וכפתרה וספרה לו כפתור. והילד אומר, אמא, אני רוצה מציצה תרנגולת אדומה, והאמא בסוף לא נתנה. והילד בלילה הולך לישון מתחת לכרית ובוכה בדמעות שליש, איזה אמא יש לי, ביקשתי ממנה סך הכל מציצה תרנגולת אדומה על מקל ולא נתנה לי. והאמא בוכה מבחוץ, מותק, מציצה תרנגולת אדומה לא קיבלת, אבל קיבלת סוודר חדש וקיבלת חולצה חדש. כן רבותיי, אמר הרב לתלמיד, תגיד לי, אתה חושב שכל אחד מה שהוא יודע ומה שהוא מתפלל זה מה שבאמת נחוץ לו? אתה חושב שאנחנו יודעים את כל המערכת? אתה לא מכיר את הסיפור שבן אדם ששנים שנים שנים לא רצה לעשות ביטוח חיים, והסוכן ביטוח אמר, שמע, צריך לדאוג, והוא לא רצה, לא רצה, לא רצה, שיום אחד שכנע אותו ואמר לו כן, והוא הסכים לעשות ביטוח חיים. עשה ביטוח חיים, רק יצא מהמשרד, לא עבר דקה, מכונית עלתה עליו והרגה אותה. אמרו בלוויה, איזה צדיק, איזה צדיק, איזה צדיק, כאילו ידע שהולך למות ועשה ביטוח חיים. וכי בן אדם יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו? אדם קונה מכונית, הוא מרוויח מפעל הפיס, מקבל תאונה, מי צריך את המפעל הפיס, מי צריך את המכונית? אומר הרב, אתה חושב שכל אחד יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו? הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב, כפי הנראה נגזר על אותו תלמיד למות, מתחילת חייו למות, וזה הזמן שלו, ובשביל הזמן שלו. אבל כשהגברת מתפללת לא הולכת תפילה ריקם, ואם התפילה לא הייתה עוזרת לבן, תבין היטב, אם התפילה לא הייתה עוזרת לבן, הייתה עוזרת למשפחה, אם לא למשפחה הייתה עוזרת לישיבה, ואם לא לישיבה לעם ישראל. תפילה לא חוזרת ריקם. יכול להיות שעל המקרה הזה הספציפי יודעים בשמיים שיותר טוב לו שהוא צריך למות, אולי זה גלגול, פעם אחרת אם נושא השם מדבר על עולם הגלגולים, שיהיה בידינו האפשרות. זאת אומרת שהילד הזה נגזר עליו, וכפי הנראה כמו שמשה רבינו על תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אבל יכלה האמא להתפלל, וכשאמא מצרה מתפללת על הבן שלה שלא הולך כמו שצריך, התפילה הזאת קורעת והייתה עוזרת למשהו אחר, וגנבנו לה את הזכות להתפלל. אני זוכר שדיברנו על זה, על נחשון וקסמן זיכרונו לברכה, ודיברנו ככה ודיברנו ככה. אמרתי רבותיי, אתם חושבים שהתפילה הזאת שעם ישראל בכותל התפללו הלכה לחינם? אתם בכלל קראתם? בואו נדבר מה שאנחנו ראינו בחוץ, בצורת ההצלה וצורת ההוצאה שלו מן הבית. וכי זה לא היה נס? כל החיים שלנו ניסים, כל החיים שלנו ניסים. דווקא עכשיו בפרשת בלד, בפרשת השבוע, כתוב בתורה, המזכור נא מה יעץ עליך בלק ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. עם ישראל בתווך, בלק שולח לבלעם, בלעם מחזיר לו כללה ברכה, וכי עם ישראל יודע מה שהולך מאחורי הגב שלהם, וכי אנחנו יודעים מה הולך מאחורי הגב שלנו. אני לא מבין בכלל, אנחנו יודעים מה שהולך. כל מורם, איזה מזל ואיזה נס, באיזה מזל ואיזה נס, באיזה נס ואיזה מזל. מה מדברים שטויות? צריך לדעת שעם ישראל כל הזמן נמצא על חבית אבק שריפה. על חבית אבק שריפה, זה לא מוגזם שאני אומר לכם. מה זה טרור? מה זה טרור? והערבים לא חשודים. אני זוכר שהיה בשנת 45, 46, 47, האצל והלכי וההגנה והפלמ"ח, שבאו לזרוק את הבריטים פה על ידי טרור. בעיה להעיף ממשלה על ידי טרור? הרימו את מלון המלך דוד בפצצה באוויר, התחפשו ונכנסו בטרור? מה זה? והערבים, מיליונים ערבים מסתובבים בסופר ובהיפר, מסתובבים באוטובוסים, מסתובבים בחנויות. עכשיו עשו סגר, אז מה? אבל מסתובבים בכל מקום. וכל פעם אתה שומע, שמו פצצה והפצצה לא התפוצצה, והתפוצצה כשהאוטובוס היה בתחנה הסופית. וכבר נמאס לנו, איזה מזל ואיזה נס ואיזה נס ואיזה מזל. כבוד הרב, אם אתה ככה אומר, אז למה בכל אופן יש פיגועים באנשים מתים? כי אבא רוצה להעיר את הבן שלו לשיחות, אומר לו קום, לא שומע. קום, לא שומע, נותן לו בעיטה, מה הוא יעשה, ישאיר אותו שוכן? צריך, הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותנו. תבינו היטב רבותיי, אנחנו חיים על אבק שריפה, ושתיות אומרים נתניהו בטוח וזהו בטוח. דברים בתהילים, דברים בתהילים ומבוטלים. עם טרור לא, שום ממשלה לא הצליחה עם טרור. צרפת עזבה את אלג'יריה וקפריסין וטורקיה, אין דבר כזה בטרור בעולם, אי אפשר לנצח. ועם ישראל רבותיי, תעידו לכם, עם ישראל נמצא במצוקה מהקשות ביותר. בכל פעם איזה מזל ואיזה נס ואיזה מזל, וחמש דקות לפני זה היו בתחנה 50 אנשים, בזמן הפיצוץ זה היה 10 אנשים. כל הזמן נמצאים עם הזלות, אז מה זה בסתם? זה בסתם? רבותיי, אילו התפילות שלנו, וכמו שאני אומר, אם התפילות לא עוזרים לזה, כפי הנראה אולי נחשון וקסמן זיכרונו לברכה, הקדוש ברוך הוא גזר את החיים שלו ככה, אבל לכל הפחות איזה הצלה הייתה בהצלה. אתם יודעים איזה טרגדיה יכלה להיות כשהם באו וניסו לפרוץ את הבניין ולא הצליחו לפרוץ? אני קראתי בעיתונים, לא הצליחו לפרוץ. לא היה להם מספיק חומר נפץ, טעו בהבנה של הדלת שמה, והיו יכולים להרוג אותם. מה, לאשר אחד רק נהרג? האם זה לא היה נס? האם זה לא היה מופת? מה מדברים שטויות? מה מבלבלים את הראש? השבת והצהל וצהל וצבא? מה זה? איפה שכחנו היה עם ישראל? איפה שכחנו את הקדוש ברוך הוא? עמי זכור נא מה יעץ עליך בלק ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. וזה לא פלא שעם ישראל היו צריכים לומר פרשת בלק כל יום, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל יום, כמו קריאת שמע. רק לא רצו להפריח את הציבור, אמרו לא, אבל כל יום היו צריכים לחזור ולהתפלל על זה, לדעת שעם ישראל רבותיי, אם לא יהיה התפילות שלנו והצניעות של האנשים שלנו והמסירות נפש של האנשים שלנו, אז מה מדברים שטויות? אז יכול להיות שהתפילה אם לא עזרה לנהרג, אז היא עזרה לכל עם ישראל. וזהו התפילה שעם ישראל מתפלל בכל מצב ובכל דור ובכל תקופה, וזהו הברכה הגדולה שעוד יש לנו מי שיכול להתפלל. ואנשים לא מבינים את זה, וככה צריכים להתייחס בנושא של צניעות ופריצות, וככה צריכים להתייחס באופן כללי לכל המושג מה שקורה אצלנו בארץ. רבותיי, זהו המסר הגדול ביותר, שלא נזלזל במושג שנקרא תפילה, בשום אופן שלא נזלזל במושג שנקרא תפילה, משום שהתפילה זה כוח אדיר, וככה אנחנו מסבירים את המסר שנקרא בלשוננו תפילה. והאמת שתפילה זה כמעט דבר טבעי. אני יודע שחיילים שהיו במלחמת יום כיפורים פתאום נהיו דתיים והתפללו, קרה, אתה מאמין עכשיו, אני מאמין, בטח שאני מאמין. וכשחייל פצוע פתאום ממלמד את מה ישראל ותהילים, הוא אומר איזה מילה, משפט פה ומשפט שם, אין ספק, אין ספק, אין ספק. עם ישראל לא התקלקלו כל כך הרבה, עם ישראל חייב לחזור לקדמותו, עם ישראל חייב לחזור לעולם התפילה. עם ישראל, איך יעקב אבי אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומר התרגום, אומר המדרש, אומר התרגום, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבאותי, חרב בתפילה, קשת ובקשה. למה? למה? מאיפה התרגום יודע את זה? אולי בחרבי ובקשתי, זה בחרב ובקשת, פשוט. כי אתם יודעים שנלחמים באותה תקופה, קודם נלחמים בקשת ואחר כך בחרב. חרב זה פנים אל פנים, קשת זה מרחוב. למה נאמר קודם בחרבי ואחר כך בקשתי? הרי החרב היא פנים אל פנים, קודם היה צריך לומר קשת. בהכרח שפה מדובר במלחמה רוחנית, ובמלחמה רוחנית, רבותיי, יש חרב ויש קשת. ובמלחמה רוחנית אז יש חרב, חרב זה מזיק בפני עצמו, חרב זה מזיק, זה סכין, קשת זה לא מזיק בפני עצמו, קשת זה אש. תלוי כמה אתה מושך בקשת, תלוי כמה אתה מקופף את הקשת, תלוי מה, כמה אתה משקיע בקשת. תפילה זה חרב, בין אם אני מכוון בתפילה, בין אם אני לא מכוון, כמו שהתחלנו היום בשיחה, אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילה, אנשי כנסת הגדולה זה חברת בזק, הם חיברו לנו את מכשירי הטלפון, הם חיברו לנו את הצינורות של הטלפון, הם חיברו לנו את התפילה וכוונות בתפילה, אז אפילו אם אני לא מכוון כל כך, אבל אני נכנס באותה מערכת, זה חרב מזיק בפני עצמו, תפילה יש הכוח. קשת ובקשה, אם אדם מבקש בקשה אישית, נו מתי שהוא צריך להשקיע מחשבה, כי אדם לא יכול להסתמך על אנשי כנסת הגדולה, שהרי הם דיברו על כלל ישראל ולא על כל אחד ואחד בפרט. על קשתי, על בקשתי, צריך קשת למצוח ולמשוך ולהשקיע מאמצים. הנה למדנו קצת בזמן שהיה לנו, למדנו פה את הרעיון של תפילה, למדנו את הכוח האדיר, אנחנו מחפשים פצצות אטום והכור אטומי, אנחנו מחפשים דברים בתהילים רבותיי, כי בפיך ובלבבך לעשות, לא בשמיים הוא, זה לא בסקייזים, לא בסקאדים, לא באפאצ'י, לא בשמיים ולא מעבר לים, לא בצוללות, לא מעבר לים, כי בפיך ובלבבך לעשות טוב. יש לנו כוח אדיר בתפילה בפה שלנו, כמו שתיארנו את כל המקומות, חבל שמי שיכל להקליט את זה היה מקליט את זה והיה נשאר לו מזכרת מהדברים האלו. דיברנו את הסיפור של האישה מפילדלפיה, את הכוח שכאדם יש לו במצוקה והוא מתפלל החופץ חיים, שמי שבא אליו חולה היה אומר החופץ חיים, ודאי צריך ללכת לרופא, אבל לפני זה תפילה אחת לא נורא, וכשהיה מתפלל אחר כך כבר לא צריך ללכת לרופא. והחופץ חיים רבותיי, כשהיה מתפלל לבן אדם שאפילו לא מכיר איזה בחיות, כאילו שזה קרה לו משהו, מה שהחופץ חיים ידע שכל תפילה שאדם מתפלל לא חוזרת ריקה, והתפילה הזאת שלא חוזרת ריקה זה רכוש שלנו, זה רכוש שלנו. ורבותיי, אותם תפילות שאנחנו כל יום מתפללים ואנחנו מבזבזים אותם עם שם שמיים לבטלה, בואו תנסו תפילה אחת ביום, תפילה אחת ביום, רק לכוון עבור, לא צריך כוונות רבי יעקב אבדין, לא כוונות אבון מבינה, לא כוונות ארי הקדוש, מספיק שאנחנו נזכר לעצמנו אובייקט. איזה אובייקט? איפה שאני אומר שם השם, ניסו אמר בשם השם, מספיק, תנסו. זה לא סתם תפילה, זה נקרא עבודה שבלב, או עבודה שבלב. איפה שאומרים שם השם נזכור, אמרתי שם השם, זה הכל. תאמינו לי רבותיי, הדברים ידברו בעד עצמנו. אני מודה,
לערוץ 10 שנתנו את האפשרות להתבטאות, אבל ברוך הוא יעזור להם כי זה יפוצו מהנזר החוצה, שבולים בבית השם, בחצרות בית השם הלכינו יפתוחו לעולם כזה, שהעולם כל כך קלקול ויש את האפשרות הזה לתת קונטרה כנגד, לתת קצת אבירה, לתת קצת רוח, שברוך הוא יעזור, שנוכל להמשיך הלאה ונוכל להביא את דבר השם ואת דברי השם לכל בית ובית ולכל מקום מקום. כל טוב והצלחה, אם נושא השם פעם הבא נענה על השאלות שנשאלנו היום.